חבר'ה, אנחנו צריכים לקרוא לילד בשמו, וזה בדיוק העניין. בואו ניגש לפרשה שלנו. וירא. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. כאן על ההתחלה יש לנו כמה שאלות שמתעוררות. מה השאלות שמתעוררות? א', סוף שבוע, סוף פרשה קודמת.
זה הפרשה ששלמה יקעת העברית,
שמשה רבינו מתחיל עם המכות.
לא, אבל הוא בעצם יקעת...
לא, זה כבר היה.
זה כבר היה.
עכשיו, תשימו לב מה קורה כאן. משה רבנו הולך בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, מגיע לפרעה ואומר לו, שלח את עמי ויעבדוני. פרעה מקבל קריזה ומכביד את העבודה על עם ישראל. כתוצאה מכך, כמובן, יוצאים עם ישראל בטענות. כלפי משה רבנו ואהרון, אומרים, מה עשיתם? מה? במקום לעשות לנו טוב, עשיתם יותר גרוע. מה באתם כאן דיבר ואמרתם גבוה גבוה, והמצב רק נהיה יותר גרוע. מה עושה משה רבנו? משה רבנו בלי בושה. וזה באמת נקודה שצריכים באמת להבין מי זה משה רבנו בכלל. הבן אדם הזה שהוביל לגאולה, מי הוא בכלל? תשימו לב מה קורה. ובאו ככה, וישב משה אל השם, ויאמר, השם, למה הראות על העם הזה ולמה זה שלחתני? זאת אומרת, הרי אם אנחנו נשים את הדברים על השולחן, שיח וצפה. בא משה רבנו, פונה לקדוש ברוך הוא, למה עשית רע לעם הזה ולמה שלחת אותי בכלל? כאילו אומר, סליחה, עם מי אתה מדבר? זה חבר שלך? אם הקדוש ברוך הוא שלח אותך, הוא יודע את הסיבות שהוא שלח אותך, מה איזה מין שאלות אתה שואל? למה הראות על העם הזה? ולא רק זה, הוא ממשיך, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. אתה עשית רק רע, והצל לא הצלת את עמך. מה, איפה כל ההבטחות שלך? לכאורה, זאת שיח חוצפה. בוא נגיד ככה, אחרי שאלה כזאת, הקדוש ברוך הוא צריך, מה זה להעניש אותו? לתת לו על הראש חבל על הזמן. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל משה, אמירה זה דבר יפה, דיבור זה דבר קשה. תמיד, צריך לזכור אותך, ואנחנו נתקל בזה עוד פעם על התחלת הפרשה. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. עכשיו, אנחנו רגילים לראות, אתה תראה, איך אנחנו מפרשים?
כאילו אומר לו, תמתין, מה שאתה אומר אולי זה...
זה כתוב בעין. אתה יודע כמה שנים אני רואה את הפסוק הזה, כמה פעמים אני רואה את הפסוק הזה ואני לא שם לב, ואני לא שם לב מה שכתוב, אור החיים הקדוש, אני עובר עליו שנה, 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 ולא ראיתי.
כאילו בעת, אתה,
איך כאילו? עם עין, אתה, הנה אתה, בבקשה, תסתכל, אתה. אתה תראה. ואנחנו כולנו, כל הזמן בראש שלנו, למה, זה מה שאמרתם, זה מה שנקרא דמיון מודרך.
תמתין, תראה.
כי אנחנו קוראים, אתה תראה. כאילו יש א', אבל זה לא א', זה עין. אז מה הוא אומר לו? עכשיו תראה. ובאמת, המדרש אומר, שמהרגע שהתחילה המכה הראשונה, כבר הפסיק השעבוד לעם ישראל. אבל אתה תראה, הוא הרבה יותר חזק מה שאנחנו חושבים. מכיוון שעכשיו אנחנו, כי לכאורה אין כאן תשובה. הוא אומר לו, למה הראות על העם הזה? למה זה? אומר, אתה תראה מה אני אעשה להם. מה זה קשור? אני שאלתי אותך, אבל למה עשית רע עכשיו?
נכון.
זה השאלה. אז תענה לי, למה עשית רע? אז אנחנו ממשיכים לקרוא, מתחילה הפרשה שלנו. וידבר אלוקים, וידבר דיבור קשה. אלוקים, מידת הדין. אל משה ויומר, דיבור רך. אליו, אני השם, חסד. מה הולך כאן? חסד ודין באותו דיבור קשה ודיבור רך באותו פסוק? אלא, אחד הפירושים בא ואומר, וידבר אלוקים, אומר האור החיים הקדוש, בר מינן, ככה אומר האור החיים הקדוש. אומר, בר מינן, איך אתה מעז לדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא? מה זה? איזה חוצפה זאת? יעני אומר לו, אמירה קשה, וידבר אלוקים מידת הדין. אומר לו, אני השם, ויאמר אליו, ואז אומר לו, אמירה רכה, ויאמר אני השם. מה השינוי הזה, ולמה באמת אנחנו לא רואים שמשה רבינו נהנה של הדברים שלו החצופים לכאורה לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להבין את זה. כי הוא...
בסך הכל הוא יודע שם שהיו הרבה אלילים. אז הוא עוד אל, והוא אומר שאני...
זה משה רבינו. הוא מדבר לבורא עולם.
בסדר.
הוא מאמין בבורא עולם. היה לו התגלות, זה לא אנחנו.
גם בורא עולם בחר אותו.
אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו, זה לא משהו פשוט. איך אתה מדבר בצורה כזו?
בגלל שבאו ובחרו בך, אז אתה מרגיש שאתה הוא השליח, נכון? ואם אני שליח, אז אני רוצה רק לעזור להם.
למי?
ליהודים, לעבדים.
זאת אומרת, נקודת ההסתכלות של משה רבינו היא, הרי אנחנו כולנו מבינים מי זה משה רבינו. ברור לנו שלא מתחצף, אז ברור לנו שאין כאן, אבל ברור לנו שלא יכול להיות שהוא מתחצף לקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא לא היה בוחר בו סתם. הוא בחר בו בגלל הנתונים שיש לו, בגלל הנשמה שהוא נתן בו. ולכן כאשר משה רבינו שואל את השאלה, זה לא כמו שאני ואתה נשאל את השאלה, למרות שאנחנו גם יכולים לשאול, ותכף נבין למה. מה שבעצם כאן קורה, משה רבנו, הרי אני היום דיברת על זה באנגלית, תחשבו על זה. בוא נגיד, אני נושא במשרד ציבורי, ואני אחראי על קבוצה של אנשים, ומי שאחראי עליי, והוא אחראי על הכל, אני הגדול שבגדולים חבל על הזמן, ואני יודע שכל דבר שאני אגיד לא במקום, אני יכול לאבד את התפקיד שלי ואני יכול להפסיד הכל. ועכשיו, יש לי איזושהי בעיה, הוא עושה איזשהו משהו שלא מוצא חן בעיניי. עכשיו, השאלה היא מה אני עושה עם זה. אני יכול לבוא ולהגיד, שמע, מי אני שאני אדבר איתו בכלל? ואם הוא עשה, אז הוא בטח יודע מה הוא עושה. זה נקרא מנהיג טוב? אם אני באמת מנהיג של האנשים, מה אני צריך לעשות?
זה דוגמה אישית.
זאת אומרת, אם אני רואה משהו שלא מוצא חן בעיניי, גם אם זה בא מהראש, מהנהלה המרכזית, אני עדיין אבוא לשאול. עכשיו, אני לא אשאל בגלל שאני חס ושלום חוצפה, להפך. בגלל שכל כך אכפת לי על אלה שאני אחראי עליהם, וכואב לי כאבם, ומתוך כך אני שואל את השאלה.
אנחנו מתנהלים הסיעות החרדיות.
נכון. אז עכשיו, אנחנו מתחילים להבין מי זה משה רבנו. זאת אומרת, משה רבנו יודע מי עומד לפעם. הוא יודע זה הקדוש ברוך הוא בורא העולם, האחד היחיד והמיוחד שאין עוד מלבדו. ובתכלס, מה שהוא הולך עכשיו להגיד זה דברים לא פשוטים ולא קלים. אבל לכן הוא נבחר. זה משה רבנו. זה הגדולה שלו. הוא לא אכפת לו עם מי הוא מדבר. כל עוד הוא מדבר מתוך הלב, מתוך הנשמה. כואב לו על העם. עכשיו, זה לא רק זה. כי מי שאוהב את עם ישראל אוהב את מי?
הקדוש ברוך
הוא. והקדוש ברוך הוא אמר... ההתגלות שלו בתוך הסנה להראות למשה עמם אנוכי בצרתם. זאת אומרת, אני הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל בצרה שלו, למרות שאני זה שגרמתי לצרה, הרי הוא עילת הילות סיבת הסיבות. כואב לי שכואב להם. זאת אומרת, זה כמו שאבא מעניש את הבן שלו, ולאבא כואב יותר מה שכואב לבן. מכירים את הרגשה הזאת? אבל מכירים את הרגשה הזאת? עכשיו, שבא מישהו ואומר, תגיד, למה הרבצת לבן שלך? אז אני יעשה לו, אני אתן לו עונש? מה פתאום? הרי הוא בא לשאול אותי על משהו שמתוך הלב כואב לו שאני הכאבתי למי? לבן שלי שאני אוהב אותו. זאת אומרת, השאלה של משה לא באה מתוך גאווה, אלא היא באה מתוך ענווה ומתוך גדלות נפשית, מתוך אהבה לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא לא יכול להנישתו, הוא אומר לו, רק מסביר לו, אני אמנם נראה לך, וידבר אלוקים אל משה, נראה לך שאני התנהלתי ממידת הדין. אבל האמת היא, ויאמר אליו אני אשר. וזו נקודה חשובה לדעת להבין. גם כשנראה לנו שהדין פועל, תדעו לכם שמאחורי הדין מה יש? רחמים. הקדוש ברוך הוא כולו רחמים. ואז הוא בעצם מספר לו סיפור שגם אותו אנחנו צריכים להביא. כי כאן בא והוא אומר לו, והערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אז מה? לכאורה נראה כאן, שהקדוש ברוך הוא כאילו אומר, שמע, אברהם, יצחק ויעקב הם בדרגה נמוכה ממך. אני לך התגליתי בהתגלות יותר גבוהה. מה, באמת יכול להיות שמשה רבנו יותר גדול מאברהם, יצחק ויעקב? כתוב, לא קם ישראל כמשה עוד. אבל קשה לנו לבוא ולהגיע למסקנה כזאת.
הוא לא אומר שאתה יותר גדול. הוא אומר...
אז מה הנקודה
כאן? שאתה... נבחרת לעזור
ולכן יש כרגע תפקיד מיוחד והתפקיד הזה דורש התגלות שונה זה לא ההתגלות שהייתה עד היום עד היום הייתה התגלות בדרך הטבע מה שנקרא אברהם, יצחק ויעקב התגלית אליהם באל שדי בשמי השם לא נודעתי להם למה? כי השם זה מחוץ לגדר הטבע אבל אליך אני מתגלה בצורה שונה עכשיו, מה זה עונה לנו על השאלה
ששאלנו? גם הדרישות שלו שונות מאברהם, יצחק ויעקב.
יפה, זאת אומרת, אין כאן עניין של... אין עניין של גדול יותר או גדול פחות, אלא יש כאן עניין של מה צריך כרגע. יפה. עכשיו הבנו את הכל, אבל עדיין לא הבנו את התשובה. הכל טוב ויפה. מה זה קשור למה? למה הראות על העם הזה? זאת אומרת, עדיין לא הבנו מה קורה כאן. יפה, כל הדיבורים היפים האלה. מה בעצם הולך כאן? אלא מה אומר לו? קודם כל תבין שההנהגה היא כאן היא מעל הטבע. אם ההנהגה היא מעל הטבע, מה זה אומר? בדרך הטבע, שהלילה נגמר, לאט לאט מפציע השחר, ולאט לאט נהיה אור. זה דרך הטבע. זאת אומרת, אם הגאולה הייתה צריכה לו דרך הטבע, מה היה קורה? הולכים לפרו, פרו מקל קצת, ואז נהיה עוד יותר קל, ועוד יותר קל, עד שזורח אור הגאולה. אבל זה לא דרך הטבע עכשיו, זה דרך הנס. בדרך הנס מה קורה? קודם כל נהיה חושך עוד יותר גדול. למה? כי אנחנו הולכים נגד הטבע. אנחנו רוצים מתוך החושך הגדול להוציא את האור. לא לאט לאט, בפתאומיות. יפה, אז מה הוא אומר לו? אתה תראה, חבבלה, אני עכשיו מראה לך, תבין. אתה חשבתי מדי מידת הדין, אבל האמת היא זה הכל מידת הרחמים. ולא עוד אלא שאני התגליתי לאברהם יצחק ויעקב דרך הטבע. אליך אני מתגלה מעל הטבע, נגד הטבע. ולכן, מה צריך לקרוא? בדיוק מה שקרה עכשיו. זאת אומרת, מה שקרה, החושך הגדול...
אתה מתקבל מעל הטבע. הוא השתמש בטבע כדי להתגלות למשה.
לא. יש מה שנקרא חוקי הטבע. שזה גם הקדוש ברוך הוא.
ברור, לא, אני מבין.
לא, לא, עכשיו, הסנה בוער באש דרך הטבע? והוא איננו הוא קל? זה דרך הטבע?
אש.
לא, אש ושדה, יפה מאוד.
זה יפה מאוד.
אבל מה צריך לקרוא עכשיו? העץ יכול להמשיך לחיות? או שהוא צריך לשרף?
צריך לשרף.
למה לא נשרף?
כי הוא השפיע על הטבע. אבל זה כמו עשרת המכות.
יפה!
זה בדיוק כמו הסרט
המקור. יפה! נכון! זה הפתיח!
פה הקדוש ברוך
הוא מתגלה
מחוץ
לגדר הטבע.
נכון? בשביל העם ישראל.
יפה, זה התשובה. אז זה התשובה.
אז אתה עשת המקור האלה בשביל העם ישראל פעם ראשונה, מי זה הקדוש ברוך הוא?
אז יש לך תשובה? אז הוא ענה לו תשובה? עכשיו אנחנו מבינים את התשובה. אומר, למה הראות על העם הזה? למה הראות? העם הזה נמצא במתת שערי תומה. הם כל כך בתוך התומה עד כדי כך שגם אחר כך וחמושים יצאו. רק 20% מהעם ישראל יוצאים ממצרים. זאת אומרת, 80% נשארים במצרים. זאת, עכשיו, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם אני לא בא עכשיו ועושה משהו מחוץ לגדר הטבע, אין לי את מי להציל בכלל. עכשיו, מה הכוונה? מה שקרה? זה מאוד פשוט. הרי העולם נברא. היה מישהו שראה את הבריאה? אף אחד. האדם הראשון, הרי הוא, גם הוא רק נוצר אחרי שכל הבריאה הייתה מוכנה. אז עכשיו, מה קרה? התחילו לעבוד אלילים. וזה הגיע והידרדר 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 והידרדר, שאפילו אלה שעוד החזיקו את הגחלת, גם הם כבר חס ושלום עוד רגע נעלמים בתוך עבודת האלילים. נטמעו בתוך מצרים. ולכן עכשיו ההנהגה של דרך הטבע לא מתאימה. אני צריך עכשיו להראות הנהגה מחוץ לגדר הטבע. למה? כדי להראות לכולם שאני אשם, אין עוד מלבדי, ואיך אומרים, ואני גם נשגיח השגחה אישית על כל ברור וברור. וזה בעצם עשרת המכות. זה סדרה של מכות שכל אחד מחולקים לשלוש. למען תדע כי אני השם, כי אני השם בקרב הארץ, ואין עוד מלבדו. אלה שלושת היסודות של הבורא. עכשיו, כל המטרה בעצם, עכשיו אנחנו מתחילים להבין, של יציאת מצרים הייתה להראות ניסים מחוץ לגדר הטבע, כדי להגביר את האמונה בבורא. עכשיו, למי זה היה? למצרים? מצרים עוד 5 דקות נעלמים מעל ההיסטוריה. הוא משמיד את כל העם הזה. אז זה ברור לנו שלא בשביל, הוא לא עושה סדרת חינוך למצרים, אלא סדרת חינוך למי?
לעם היהודי.
קודם כל העם ישראל, ואכן, תשימו לב מה קורה. כאשר הוא נשלח לשליחות, כתוב לו פירוש.
טוב, אתה יכול להיכנס לתת הספר
יצחק
שוב? לא,
מה הטלפון של השכן?
שנייה אחת.
וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל... לכאורה פרעה. לא. אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. זאת אומרת שבא ואומר לך, הרב מקוץ כמה, תמיד אנחנו אומרים את זה. אם אתה, משה רבנו, חושב שהבעיה היא להוציא את עם ישראל ממצרים, יש לך טעות. הבעיה היא להוציא את מצרים מעם ישראל. ולכן הוא אומר לו, קודם כל, למי אתה הולך?
בני ישראל.
לא לפרעה. כי אם לא תלך לבני ישראל ותכניס להם את הראש, שהם הולכים להיגאל, שיש בורא לעולם, בשביל מה תלך לפרעה? את מי תוציא? אם אין לך עם להוציא, את מי תוציא? אז קודם כל צריך לדאוג שהעם יאמין, שהעם יזה שיהיה לו את האמונה, ואז תוציא את פרעה, וכאן אנחנו רואים את ההתגלגלות העניינית. זאת אומרת, כל עשרת המכות, כי הרי למה עשרת מכות? היה יכול להיות 8, 7, 6, 5, בשביל מה עשרת?
ללמד את עם ישראל.
יפה, הרי הקדוש ברוך הוא...
להעביר אותם...
הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול להוציא את עם ישראל במכה אחת, ואפילו בלי מכה. ובאמת, באמת, רק מכה אחת תוציא את עם ישראל ממצרים, מכת בכורות. כל שאר המכות היו עונש, לפי חלק מהדעות, ולפי הדעה המרכזית, שהוא בעצם כל המטרה כאן הייתה להראות למה 10 מכות ולא 8. בעשרה מאמרות נברא העולם.
גם 10 דיברות.
ולכן גם 10 דיברות. 10 זה המספר, יש 10 ספירות, כל התגלגלות העולמות זה 10 ספירות על פי הקבלה. זאת אומרת שבא היה חייב 10 מכות, כי כל מכה הוא מכה כנגד אחד מהספירות, כל מכה הוא מכה כנגד אחד מהמאמרות שנברא העולם. ולכן היה דווקא 10 ולא 5 ולא 6 ולא 7 ולא 8. וזה בעצם מה שכאן אנחנו מתגלנו כאן. כל ההתגלות שהייתה למשה רבינו היא התגלות מחוץ לגדר הטבע כדי להביא לאמונה של הקדוש ברוך הוא חזרה לעם ישראל ולעולם כולו. ולכן ספר כוזרי, כאשר מלך כוזר רוצה לעבוד את השם והוא עושה כל מיני דברים, מופיע לו מלאך בחלום ואומר לו, תשמע, כוונותיך רצויות, מעשיך אינם רצויים. אתה אמנם רוצה לעבוד את השם, אבל כל מה שאתה עושה זה לא נכון. עכשיו, תמיד שואלים את השאלה, הרב נויגר שאל את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא בעצם לא אומר לו מה לעשות? אם כבר מתגלה אליו מלאך, אומר לו, הדרך שלך לא נוכל, תגיד לו מה הדרך, תן לו עשרת הדיברות, תגיד לו מה לעשות, למה הוא לא אומר לו? כי כאשר אתה רוכש מידע בדרך של שמיעה, זה לא אותו דבר כמו שאתה מוצא אותו בדרך של חקירה. כשאתה שואל שאלה ומקבל תשובה, שואל שאלה ומקבל תשובה, זה חודר אליך פנימה. וזה דרך אגב אחת מהסיבות שיש לנו ליל הסדר בנוי על שאלות ותשובות. שזה גם יציאת מצרים. כי אם אנחנו לא נשאל ולא נענה, אז ייכנס מכאן וייצא מכאן. ככה גם שאנחנו מעבירים מסר. אם אנחנו רוצים להעביר מסר בצורה נכונה, אנחנו אף פעם לא רק נדבר, אנחנו ניתן גם לאחרים לדבר. או בוא נגיד, אנחנו ניתן להם לשאול שאלות ולקבל תשובות, ואז יתחדד העניין ויחדור פנימה הרבה יותר. כי כשאתה משיג משהו לבד, אז הוא נשמר אצלך. כשאתה מקבל אותו מישהו אחר, אז יכול משהו להרער אותו, ואז אתה שכחת מזה. ולכן מלך כוזר מבין, אני צריך עכשיו לחקור ולראות איך עובדים את השם, מה הוא עושה. הוא קורא לפילוסופים, שומע את הפלצף שלהם, אומר על המדברים שטויות במסגבניות, לא יכול להיות מה שהם אומרים, כי חייב להיות מישהו שברא את העולם הזה ועשה אותו ומשגיח עליו. ואז הוא קורא לנוצרים, והנוצרים מדבר איתו על שטויות במיץ עגבניות וכל מיני דברים שממש לא לעניין. המוסלמים, הוא קורא להם, גם הם בכלל מדברים שטויות והבלים. הוא מלך פיקח וחכם, מבין שאין לו מי לדבר. ליהודים הוא לא קרא, למה היהודים זה עם נתקע כזה, מי בכלל מתייחס אליהם? אבל כשהוא רואה שהוא לא מקבל תשובות, לא מהפילוסופים, לא מהנוצרים ולא מהמוסלמים, אין ברירה, קורא לרבי היהודי, קורא ליהודי, רבי יהודה הלוי, קורא לו והוא שואל אותו, דילי, במה אתה מאמין? תסביר לי, אני רוצה לדעת. אז הוא אומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוציא את עם ישראל ממצרים. מה, תגיד לך, מטומטם? אני ידעתי שאני אקבל תשובות מטומטמות ממך, מהיהודים, אתם לא יודעים כלום אתם. אומר, תראה, כל אחד בא אליי, אומר לה, אני מאמין במי שברא את העולם. ואתה מאמין מישהו שהוציא אותך ממצרים? ביג דיל. אומר לו, בוא תשאל את אלה שאמרו לך שהם מאמינים בבורא שברא את העולם, את מי הוציא ממצרים? אם הם מאמינים ביציאת מצרים. כולם מאמינים ביציאת מצרים. ואת מי הוציא הקדוש ברוך הוא ממצרים? את הנוצרים? את המוסלמים? את הפילוסופים? את מי הוציא? את עם ישראל, וכולם מודים בזה. אז למה הוציא את עם ישראל? עכשיו מתחיל הסיפור. אז הוא מסביר לו, ומגיע המלך הכוזרי לאמונה האמיתית, שהיה אמונה בבורא עולם, האמונה היהודית. וכל זה על בסיס מה? יציאת מצרים. כי כשנברא העולם לא היו עדים, אבל ביציאת מצרים היו מיליונים של עדים. והמיליונים של עדים האלה הם אלה בעצם שמאששים ומוכיחים את האמונה בבורא עולם. ולכן אנחנו רואים ומגלים שבאמת יציאת מצרים זה בסיס ויסוד באמונה. ולכן כל יום אנחנו זוכרים יציאת מצרים. ופעם בשנה אנחנו יושבים כל הלילה ומדברים על יציאת מצרים. כי יציאת מצרים זה בסיס ליסוד באמונה. וזה מביא אותנו לראות כמה זמן יש לנו.
יש לי עד 11 דקות.
אז זה מביא אותנו לשאלה מאוד מעניינת, שדיברנו עליה גם בעבר, שזה שאלה של בחירה חופשית. כי הכל בעצם בנוי על בחירה חופשית. מה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, אני בוחר לעשות טוב או רע. והנה אנחנו רואים כאן, שאחרי 5 מכות, פרעה בעצם רוצה לשלוח אותם.
אבל לקח 3.
ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מכביד את ליבו. ואם אנחנו נראים כבר להכביד את ליבו, צריך להבין שמההתחלה יש לנו בעיה עם פרעה. וזה חשוב להבין למה. תשימו לב מה כתוב אצל פרעה.
קיבלתי, תודה, העברה תתבצע מחר. יום תודה. לענות לך? תודה? תודה?
יש אמרה שבסרט הזה, מי ששילת אותם כל יום, כמו שעשו את העבר, מחר לראות את זה, את ה-22 כיסא. איך הוא לראות את הכיסא? או שלא מבטא?
מי לא יודע? כמה לך יצא? דפים?
כן.
כמו פרעה וכמו אחשוורוש.
חלומות זה דבר חשוב מאוד.
כל הפתרונות באים מהיהודים.
מה אתה חושב?
באמצעות חלום. הוא חלם חלום, הוא לא רואה שאין אף אחד שעוזר לו. אז הוא פנה לגבי. אבל גם בחלום...
מה זה קשית עוזר לי?
הוא לקח על עצמו תפקיד. יש ארץ הכוזרים.
אומרים, יש דעה שאומרת שזה היה. יש דעה שאומרת שזה סיפור כאילו להמחיש את האמונה בבורא. ויש דעה שאומרת שבאמת היה ממלכה כזאת, ומלך כוזר באמת התגייר וגייר את כל העם שלו.
מה זה
יש? כאילו זה יכול להיות שגם הם? לא, אנחנו לומדים משהו.
כן, כן. לא, הספר הכוזרי, יש דעה שאומרת שרבי יהודה הלוי כתב אותו בגלל שהיו בעיות באמונה. זאת אומרת שזה בעצם פיקשן כזה. זאת אומרת, זה בעצם ספר על אמונה. ספר על אמונה שהוא הביא אותו בצורה של סיפור. אבל יש דעה שאומרת שזה כן היה. שבאמת היה מלך שרצה, איך אומרים, להיות, לעבוד את השם, והסיפור הוא סיפור אמיתי לחלוטין. אז יש דעה כזאת ויש דעה כזאת. אוקיי, אז אנחנו מגיעים לפרעה.
אבל זה משאיר אותך
בגדר האמונה.
מה?
כל הכוזרים. בוודאי. לא רק באמונה. לא רק באמונה. הרעיון הוא, הרי מה השאלה תמיד שלנו? תראה, יש נצרות, ויש את האסלאם, ויש את היהדות. מה היא הדת הנכונה? מי באמת עולה או לוקד בדרך הנכונה? זו שאלה בסיסית.
לא יודע, שלחתי לכם את ההרצאה של את הרעיון עם הרבי הזה שעכשיו תחת בטלוויזיה, והוא אומר להם, הוא מסביר להם למה היהדות היא הדת הראשונה. לפני היהדות לא היה אסלאם, לפני היהדות לא היה נצרות.
בוודאי שלא, בוודאי שלא. הכל בא מהיהדות.
אם היהודים אומרים, אם יש יהדות והיהודים קיבלו את המדינה הזאת לפני 3,000 שנה, אז זה שלהם. אתם לא יכולים להגיד, אין ליהודים מדינה. מדינה עם פלסטין, לא היו פלסטינים, הוא אומר אף פעם.
לא, פלסטינים זה המצאה עכשיו, עזוב.
זה המצאה, כן.
הפלסטינים זה המצאה, למה זה המצאה? היו שגרו פה כמה ערבים, והמדינה הייתה נקראת פלסטין, כי הם יכולים לשאול.
פלסטינה. קוראים לזה
פלסטינה, פלסטינה.
כן, פלסטינה.
כאן לא מוצא את זה כרגע, אז כתוב כי כבד לב פרעה. הנה, ויכבד פרעה את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם. לא, זה אחר כך, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. כאן אנחנו מדברים שמראש, ויכבד פרעה את ליבו. זאת אומרת, פרעה רואה את הדברים, אבל הוא בעצמו מקבל החלטה נגד. זאת אומרת, היכבד ליבו זה עוד לא, איך אומרים, שהקדוש ברוך הוא מתערב, עוד אין התערבות של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לזה כתוב כי כבד לב פרעה, ואני לא מוצא את הדבר הזה, שנייה אחת.
אם יש לנו...
סונטי ספוטי.
סונטי הכל מכור...
והכבד את ליבו...
צריך לעשות
את
מראה מראש. כן, וגם עוד חודשיים עוד...
לא מוצא את זה, תמיד שצריך את זה, לא מוצאים את זה. טוב, הוא מכביד את ליבו. הנה, זה על ההתחלה. ויחזק לב פרעה ולא שמע אין לקשר דיבר שם. יאמר השם אל משה, כבד לב פרעה מאין לשלח את העם. כבד לב פרעה. וכאן יש כמה הסברים מאוד יפים. תמיד חשוב התורה שמיוחדת, כשהתורה נוקטת במילים, אז אין כאן כאילו כבד לב פרעה, רוצים להגיד לנו משהו. ואחד מהדברים שרוצים להגיד לנו, הכבד הוא המקום שבעצם מסנן את הרעלים. ואז בעצם הוא מביא ללב את כל הדברים הטובים, והלב משגר למוח. אבל מה קורה אם המערכת משובשת, והכבד לא מסנן את הרעלים? אז אתה מקבל את הרע על הלב, והלב מעביר את הרע על המוח, והגוף מתאבד מה שנקרא. וזה בעצם מה שקורה, אומר לו, כבד לב פרעה, אתה צריך להבין, אצל פרעה אין לב. אצלו הכבד הוא בעצם שולט ולא הלב. זאת אומרת, מה שהולך זה ככה. בלעם הרשע, כשרצה להשמיד את עם ישראל, יודע שיש לו שנייה אחת שהוא יכול לעשות את זה. אז מה הוא רצה? הוא אמר, קלם. כלם, כאילו תכלת עם ישראל. כלם זה חף למד מהם. כבד, לב, מוח. בסדר הזה. אם אני הופך את הסדר, מה יש לי?
מלך.
זאת אומרת, הסדר הנכון הוא מוח, לב, כבד. כשהמוח שולט על הלב והלב שולט על הכבד, אז הפעולות הן הפעולות הנכונות, ואז אתה מלך, אתה מולך. אבל כשהסדר מתהפך, הכבד שולט, אז הכבד קודם, אחר כך הלב, ואחר כך המוח. מה יש לך?
כלום.
יש לך כלום בכתיב חסר. וזה בעצם מה שאמר בלעם הרשע כלם. הוא רצה להפוך את הסדר של עם ישראל, אבל הוא לא הצליח. וכאן בעצם אנחנו לומדים עוד נקודה מאוד חשובה. בן אדם עלול להגיע למצב שבו במקום שהמוח ישלוט, הכבד שולט. ואז אתה בבעיה רצינית, מכיוון שהמסרים שהמוח מקבל הם מסרים משובשים, מלאים רעל מה שנקרא, ובעצם התוצאה היא כבד לב פרעה. זאת אומרת, פרעה בעצם במקום שהמוח שלו יוביל את הכבד מוביל והיצרים שלו, ולכן הוא מצליח לשכנע את עצמו כל הזמן לכיוון הרע.
הוא לא מפעיל את הראש, הוא מפעיל את הכבד.
בדיוק. הוא מדבר מתוך הכבד. וכדי להמחיש את זה, יש לא משל, למה מגיד מדומה מביא את זה, משל, או החפץ חיים זה, אני לא זוכר, שעגלון. העגלון מחזיק את המושכות, והסוס דוהר, ולפי זה העגלה הולכת. תראו לעצמכם שהסוס מוביל את האדם, אוי ואבוי. אבל תראו לעצמכם עוד יותר גרוע, אם העגלה תוביל. אין מושג כזה. זאת אומרת, אתה בעצם נהפכת למה? לדומם, אתה רובוט. אתה אפילו לא, אפילו היצרים החייתיים שלך כבר לא נמצאים בך.
עוד מעט זה יהיה ככה. הטכנולוגיה תופלת האדם.
נכון.
ולכן,
ולכן חשוב מאוד ללמוד את הדברים האלה. חשוב להבין את הדברים האלה. כמה שאנחנו נמצאים, אנחנו קוראים כאילו דברים, זה לא של פעם, זה דברים של היום. התורה בא מזהירה אותך. אתה צריך להיזהר כלם. שלא להגיע לכלם, לא להגיע למצב שהכבד שנהפך לאוטומטים שעושים ורצים, שאפילו כבר בהמה אנחנו. זה מצב עוד יותר גרוע מבהמיות. ולכן צריך תמיד לדאוג ולשלוט. המוח צריך לשלוט. ולא לתת לא ללב לשלוט, ובוודאי שלא לתת לכבד לשלוט. וזה בעצם אחד מהמסרים שאומרת לנו כאן הפרשה. כבד לב פרעה. וכשאנחנו מסתכלים ורואים, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. כאילו לקח לו את הבחירה החופשית. אבל זה לא מדויק. למה? כי אם אנחנו ננתח את מה שקורה כאן, אנחנו נגלה נקודה מאוד מעניינת גם בעניין של בחירה חופשית. מה זה בחירה חופשית? שאני חופשי לבחור מה אני רוצה לעשות, נכון?
בכל דבר.
יפה. עכשיו, כאן בא בעצם הקדוש ברוך הוא, ונותן מכות לפרעה. עד שפרעה מגיע למסקנה, טוב, נו, אני לא יכול להילחם בזה, בוא אני אשחרר אותם. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מכביד את ליבו. בעצם לקח לו את הבחירה החופשית. איך זה יכול להיות? הרי זה בסיס ליסוד ביהדות. בחירה חופשית. מצד שני, בן אדם עושה עבירה. בית דין יכול לחוף אותו יהודי. בית דין יכול לחוף אותו בכל מיני אמצעים, אפילו מכות, כדי עד שיגיד, רוצה אני. אז הגמרא שואלת, רגע, אני לא מבין. הוא לא רוצה. אתה מכריח אותו. איזה מין רצון יש? והתשובה על שתי השאלות האלה היא אותה תשובה. יש מה שנקרא על פי הקבלה האני האמיתי והאני המזויף. מה זה האני המזויף? האגו טריפ שלי. אני. זה פרעה בעצם. מה אומר פרעה? אני אלוהים. אני. את מי אני עובד? את עצמי. מה קורה בעולם? אותו דבר. את מי עובדים? את עצמנו. אנחנו האלוהים. אנחנו עושים מה שאנחנו בעלנו. אבל זה בדיוק השיבוש. וכאן בעצם מה הכוונה? אם אני עובד את עצמי, אם פרעה עובד את עצמו, אם פרעה הרי, אם אני אקח את כל האיומים ואני אשאיר לו את הרצון החופשי האמיתי, את האני האמיתי שלו, מה הוא ירצה? לשחרר את עם ישראל או לא?
לא.
אז מה הרצון? אז לקחתי לו בחירה חופשית או לא? להפך, לא לקחתי לו. לא לקחתי לו שום דבר. כי הוא רק רוצה לשלוח בגלל שאני מכריח אותו. זאת אומרת, הרצון החופשי שלו זה לא זה. בוא נלך ליהודי. מה הרצון האמיתי של יהודי? דיברנו על זה גם כבר פעם. האני האמיתי של יהודי זה הנשמה. הוא רוצה לעבוד את השם. כל אחד מאיתנו יודע שאם לא היה לנו את היצר הרע, מה היינו עושים?
עובדים את השם.
עובדים את השם בכיף. בלי לחשוב פעמיים, למה אנחנו רוצים להתחבר לאבא שלנו בשמיים? אז מה הרצון האמיתי שלנו?
לעבוד את השם.
יפה. אז אם מכריחים יהודי לעשות את רצון השם, אז כשהוא אומר רוצה אני, זה אמיתי או לא? בוודאי שאמיתי. כי זה האמת.
זה הדילמה של השבת.
זה הדילמה של הכל.
זה לא,
הגענו חזרה, זה הדילמה של הכל. אם אתה תוציא...
אנחנו יהודים, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים לשמור את השבת, אבל יש לנו את כל הגירויים מסביב, והיצר הרע, ואז פה המלחמה, בין האלה שיודעים להתמודד עם היצר הרע יותר טוב.
נכון, יפה מאוד. וזה מה שאנחנו עומדים בפרשה שלנו. זה מה שנקרא, שלא נגיע חס ושלום לכבד לב פרעה. אנחנו צריכים להגיע לכך שאנחנו מלכים, שהמוח שולט. המוח זה משכן של הנשמה. זה המוח. המוח זה הנשמה שניתנה לנו מלמעלה. היא הנקודה הפנימית, היא האני האמיתי של היהודי. והאני האמיתי הזה, אם אנחנו נצליח לזרוק את האני המזויף, אנחנו נגיע לגאולה על המקום. זה הלימוד הגדול כאן. למצוא את האני האמיתי של כל אחד ואחד מאיתנו. כי הפרעה שמדובר כאן זה פרעה שבתוכנו. ומשה שמדובר כאן זה המשה שבתוכנו. כבר אמרנו את זה 20,000 פעם. זה לא סיפורים, זה דרך חיים. וכאן מלמדים אותנו לאן עלול אדם להגיע כאשר הוא הולך בעקבות הכבד שלו. בעקבות הלב שלו. אחר כך הוא מגיע לכך שהוא כבר הולך בעקבות הכבד שלו. הוא בכלל מגיע לכלום. הוא מגיע למצב של כלם, שהוא שום דבר לו. חייב יהודי לדעת ולהבין שהוא הופך את הדברים, ולכן צריכים לזכור את יציאת מצרים כל הזמן. כי יציאת מצרים מזכירה לנו מי ברא את הכל, מי עשה את הכל, מי מנהל את העולם, וגם מלמד אותנו את הקטע הזה של התחלת הפרשה, שבא ואומר לנו הקדוש ברוך הוא, ואירה, זה אנחנו מסיימים, שנייה אחת, רק את הפסוק הזה, שזה בעצם לסכם את העניין. ואירא אל אברהם, וידבר אלוקים אל משה. לכאורה אמירה קשה, הקדוש ברוך הוא מידת הדין, אבל מה הוא אומר לו? ויאמר אליו אני השם. מאחורי הכל אני השם, אני חסד. כל כולו של הקדוש ברוך הוא חסד. ברגע שיהודי מבין את זה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא לטוב. וכל מה שקורה ועובר עלינו זה הכל לטובה. גם אם עכשיו זה נראה מידת הדין, וידבר אלוקים. גם אם זה נראה לנו שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ברוע לב, לכאורה. זה הכל, ויומר אליו אני אשר. לזכור, בסופו של היום, זה הכל חסד מהקדוש ברוך הוא. אבל את זה אנחנו צריכים להבין. רק אם אנחנו נזכור את יציאת מצרים כל יום, ונשב בליל הסדר ונדבר על יציאת מצרים, ונבין מהו האדם, איך הוא בנוי. שאם אנחנו ניתן למוח לשלוט, אנחנו מלכים. אם ניתן חס ושלום ללב, ואחר כך הכבד יבוא לכך שליטה, נהפכנו לרובוטים, בלי דעה, בלי כלום. וזה בעצם העבדות האמיתית. לא פרעה הוא המלך, פרעה הוא העבד. המלך האמיתי זה עם ישראל שיוצא ממצרים, שגם כאן ראינו שסך הכל יצאו 20%. אז אנחנו בעזרת השם נזכה באמת לבוא ולהתעלות מעל האני המזויף שלנו, למצוא את האני האמיתי שבתוכנו, ומה שעוזר לנו זה באמת לזכור בכל יום את יציאת מצרים, לזכור שמי ברא את העולם, מי עשה, היו כולם עדים, כולם מאמינים בזה.
כמה שונה שהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל בגדולתו, זאת אומרת כאילו ב...
נכון. ולכן...
600,000 איש יצאו ממצרים.
800, לא? 600,000 גברים מגיל...
היו בהקמת המדינה.
כן, לא זה אומרים, יש למספרים האלה משמעות. דברים מדהימים.